אנחנו בדף למד, בפרק ד'. ומפני כי ישראל הם האדם באמת. כאשר אמרו, זיכרונם לברכה, ביבמות, אתם קרויים אדם, שנאמר בנביא יחזקאל, ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם. ככה הקדוש ברוך הוא מכנה את ישראל בשם אדם. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. לפיכך ייכנסו בגדר האדם אשר אמרנו למעלה. כמו שהאדם הוא צורת בעלי חיים שאינם מדברים, וכאשר אין האדם על השלמות הוא ירוד לפני בעלי חיים שאינם מדברים, ודבר זה ראוי לצורה מצד עצמה. לכך מצרים אשר נקראים בשם החומר, כדכתיב אשר בשר חמורים בשרם, כן? כמו שאמר הנביא יחזקאל, שבשר חמורים בשרם, ככה הוא חינה את מצרים. וכאשר המצרים, אם כן, נקראים בשם הזה, לכך המצרים אשר נקראים בשם החומר, כדרתיב אשר בשר חמורים בשרם, כאשר לא היו ישראל בשלמות שלהם, היו משועבדים למצרים, הפך אשר ראוי להיות הצורה גוברת ומושלת. אם כן, המהר"ל ממשיך לברר את הנושא שעמדנו עליו, עסקנו בו עד עכשיו, והוא. מה בעצם זה המצב הזה של ישראל בתוך מצרים? איך יש בכלל נוצר מצב כזה? זה מה שהמהר"ל כאן רוצה לברר. איך נוצר המצב הזה? שישראל הם פתאום מצאו את עצמם משועבדים למצרים. זה לא דבר מקרי. אי אפשר להסביר את זה על צד המקרה, שיהיה דבר כזה, שישראל במדרגתם העצומה, הם מצאו את עצמם עבדים לפרו במצרים. וכל עניין של פסח זה לציין את היציאה משם, את המעבר הזה ממצב של עבדות לחירות, שיעבוד לגאולה, אפלה לאור גדול. וככה אנחנו אומרים בהגדה של פסח. אנחנו צריכים להבין בדיוק מה קרה לנו פה. באיזה מצב היינו, ומה קרה לנו באותה יציאת מצרים, שהיא דבר כל כך מרכזי בתורה. התורה לא מפסיקה לציין את הנושא הזה, שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. כן? זה לא דבר מקרי בהיסטוריה שלנו. מה קרה שם בדיוק? וכדי להבין, כמו שהמהר"ל מסביר בתחילת נצח, כדי להבין בדיוק מה זה גאולת מצרים, צריך להבין מה היה לפני הגאולה. כמו שהוא מסביר שם, שכדי להבין היטב עניין הגאולה, צריך קודם כל להתבונן בעניין הגלות. כי מתוך החושך תכיר את האור. זה כבר כתוב במעשה בראשית, הסוד הזה. שמתוך החושך ניכר האור. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור. אז זה סימן שכדי להכיר טוב את האור, קודם כל היה צריך לשים לב שהארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז אותו דבר, מה עושה המהר"ל בפרק הזה? אומר, אנחנו היינו עבדים לפרו במצרים. מה זה אומר? איך יכול להיות? עם ישראל עבדים עוד לפרו, לאומה כזאת שפלה, למצרים, שהנביא אומר להם בשר חמורים בשרם, בעצם זה קשה מאוד, מה קרה? אבל אומר המהר"ל, אם אתה תעמיק בדבר הזה, אדרבה, אתה בזה דווקא תכיר מהי המעלה, מהי מעלתם של ישראל. כל העניין הזה זה באמת לברר את מעלתם של ישראל. יציאת מצרים זה לא איזה תנועת שחרור לעצמאות עם שנמאס לו לקבל מכות. זה לא זה. זה הרבה יותר עמוק מזה. זה שינוי בתולדות האנושות, שבעצם הולך להצמיח, לשחרר, מדרגה מיוחדת בעולם. זה לא, זה טוב, עם סובל, ומרוב סבל הוא צועק לשמיים, ואיכשהו הדברים מסתדרים, והעם הזה מצליח לצאת משם, ואנחנו עד היום חוגגים, כמו שכל עם חוגג את עצמאותו, אז מאז אנחנו חוגגים בליל הסדר, זה שיצאנו מעבדות לחירות, שאנחנו, טוב לנו שיצאנו משם. אומר המהר"ל, זה לא שם, זה במקום אחר לגמרי. ומה זה המקום האחר הזה לגמרי? אז כאן הוא מברר את זה. פה אתם רואים שהמהר"ל מאוד מעריך בזה. מתחילת הפרק הוא לא עוזב את הדבר הזה. חוזר לברר עוד מה זה ישראל ומה זה מצרים. ישראל לעומת מצרים. כי כנראה שזה עניין רציני מאוד, שבעוד רגע אתה תבין אותו, אז אתה נכנס לסודות גלגלי ההיסטוריה האנושית. שהרי יציאת מצרים זה לא דבר חד פעמי. אולי זה המקום כאן להזכיר את דברי הרב באורות, שיציאת מצרים זה לא דבר חד פעמי. לכן זה מאוד חשוב דווקא להבין מה זה יציאת מצרים. אומר הרב בישראל ותחייתו בספר אורות, הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. כלומר, מה שאנחנו מבקשים עכשיו בגאולה הזאת, הגאולה האחרונה, שהרב קורא לה הגאולה השלמה, סימן שהיא שלמה לעומת מה שקדם לה. ולמה היא שלמה לעומת מה שקדם לה? כי הגאולות הקודמות הייתה אחרי כל גאולה גלות. אחרי כל גאולה היה חורבן. ולכן היא לא הייתה גאולה שלמה, כי באה אחריה ירידה. אבל הגאולה העתידית היא גאולה שלמה, כי אין אחריה לא חורבן ולא גלות, כמו שהובטח בהמון מקומות. אז אומר הרב, תדע לך שבעצם בעיניך זה כאילו נראה, טוב, גאולה פה, גאולה שם, גלות פה, גלות שם. מצד האמת, אומר הרב, זה אותו דבר. זה גאולה אחת שיש לה התחלה וסוף. תחנה ראשונה, יציאת מצרים. תחנה האחרונה, גאולת העתיד. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת. פעולה של מי? של השם יתברך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו דחיפה בגב כשהיינו במצרים, ומהדחיפה הזאת, מאז, אנחנו ממשיכים לרוץ קדימה לקראת השלמת הגאולה. אז לכן זה מאוד עקרוני לברך את הדבר הזה של גאולת מצרים. כי עכשיו אנחנו בעצם השלמת יציאת מצרים. היא פעולה אחת שאינה פוסקת. גם באותם הזמנים שנראה לנו שבכלל אנחנו בנסיגה גמורה, שכל היציאה הזאת ממצרים היא כבר נפסקה ובטלה, זה טעות אופטית, זה רק מבחוץ ככה נראה. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, כן? כלומר, כשאתה דוחף מישהו בגב, אז בהתחלה אתה נותן לו ככה יד חזקה, זה משהו קצר, אתה קרוב אליו, ולאט לאט כשאתה דוחף אותו, אתה בעצם פושט את ידיך קדימה, ומהכוח שאתה נותן לו רוח גבית, הוא פוש מאחור, הולך קדימה, פעולת היד החזקה והזרוע נטויה אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולותיה, הפעולה הזאת, בכל המסיבות. כלומר, בהמון צורות, בהמון גלגולים, בהמון דרכים. פעם רואים את היד הזאת כיד גואלת. ופעם זה לא רואים, כי יש מצב שמבחינתנו זה נראה אסתר, אבל גם זה עדיין גאולה. משה ואליהו, גואלים הם לגאולה אחת. משה זה הגואל הראשון, המתחיל והגומר, אומר הרב. ואליהו הגואל האחרון. ואיך אנחנו מרמזים על הדבר הזה? פילי פלאים, איך אנחנו מרמזים על הדבר הזה? איך רבותינו הגאונים, הם בעצם הוכיחו לנו שזה ככה. כי בשבת שלפני פסח, המכונה השבת הגדול, יש לנו הפטרה מיוחדת. ואיך אנחנו מסיימים את ההפטרה הזאת? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לרבות על בנים ולבנים על אבותם. זאת אומרת, בדיוק לפני פסח, מה אומרים? קדימה להתכונן לאליהו הנביא. למה? כי אם אתה מבין טוב מאוד שיציאת מצרים זה תחילת הגאולה, אז אתה יודע שמה שמשה רבינו החל, אליהו הנביא ישלים, הפותח והחותם, ככה הרב קורא להם. כל אחד פועל פעולתו כמובן. כן, זה דווקא בתפילת פסח, כמו שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה, בניסן יגלו, בניסן עתידין להיגאל. זה גמרא מפורשת הדבר הזה. הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה. ורוח ישראל מקשיב הוא את כל התנועות של פעולות הגאולה. ולכן עם ישראל הוא אף פעם לא התייאש מגאולתו, כי הוא ידע, הוא ידע את הדבר הזה. כן, בדברים, בזמנים הכי קשים, כשהיה נראה הכל אבוד וכל העתיד נראה לגמרי ממושכן, ישראל האמין בגאולתו, כי הוא ידע, לא יכול להיות שהתחלנו לצאת ממצרים, התחלנו את הגאולה ולא נגמור את זה, לא יכול להיות. רוח ישראל מקשיב הוא את כל התנועות של פעולות הגאולה ההולכות מכל המסיבות עד מלוא צמיחת קרן הישועה במלואה וטובה. זאת אומרת, אומר הרב, עם ישראל בעומק נפשו, עומק נשמתו, יודע את הסוד הזה. למה אני אמרתי את כל זה? בגלל שאתם רואים שהמהר"ל כאן מאוד מברר את הדבר הזה. מה קרה? מה זה בעצם הדבר הזה שהיינו עבדים לפרעה במצרים, שהתורה אומרת, תשמע, פה אתה צריך לשים לב, תעצור, תתבונן, כי מתוך זה אתה תבין בעצם מה קורה בגאולה ומה יקרה גם בגאולה. אז מה שהמהר"ל מסביר פה, שבעצם עניין הגאולה זה שחרור הופעת צלם אלוקים שבאדם. לא פחות מזה. על זה מדובר. זאת אומרת, עד יציאת מצרים, צלם אלוקים שבאדם הכללי לא מופיע. הוא מדוכא, הוא קורא לזה הצורה. צורה, הכוונה, הערך האמיתי של האדם. הערך המוחלט של האדם. וזה נקרא צורת העולם. כי בשביל זה נברא העולם. בשביל מה נברא העולם? כדי שבאמת בתוך עולם הטבע יופיע העניין האלוקי הפועל את פעולתו להשלמת העולם ותיקונו. ומי זה הערך הזה? זה צלם אלוקים שבאדם. עכשיו, צלם אלוקים שבאדם הפרטי היה. אבל צלם אלוקים הכללי שבאדם, כלומר, שדבר שיהיה מסוגל לחולל את המהפך הזה, שמי שבאמת יהיה בראש הנבראים, זה כלל האדם, אז זה לא היה. וכשהיינו עבדים לפרעה במצרים, אומר המהר"ל, תבין טוב מה זה אומר. זה אומר ככה, שבתוך מצרים, הצורה, צורה אמיתית של העולם, כן, הערך האלוקי של העולם, הוא לא בא לידי ביטוי. יש פה בצוהר, בצוהר לצורה. וכשישראל יצאו ממצרים, אז ההיסטוריה האנושית מכאן מתחילה את העלייה. עד למצרים ההיסטוריה האנושית היא בירידה. לכן קוראים לזה הירידה למצרים. כן? זה ירידת הצלם לתוך מעמקי החושך. וחושך על פני תאום. ומצרים מתמלא חושך. כלומר, האור, נר השם, נשמת אדם, לא מאיר בעולם. זה מצב של חוסר אור. מה שצריך להוביל את העולם, מה שצריך לרומם את העולם, זה שמה בתמון בחומר ובלבנים. זה במדוכה מאוד. וזה כמו, אומר המהר"ל, שעצם האדם צורתו לא תופיע, אז העולם מתהפך. שבהמה וחיה שולטים במקום האדם. ההפך מהמגמה האלוקית. כן. מה, זה לא שאני עכשיו אמרתי שזה עכשיו הולך להיות בפסח הקרוב ואתה עכשיו מחכה לי עם כרטיס, כן?
לא, יש 28 שנים גם.
מה?
ברכת החמה כל 28 שנים.
טוב.
אמרו שזה נופל, זה צריך להיות זה.
טוב, יש לך כבר בשורות, אני מבין. זה שברכת החמה זה ערב פסח, זה נכון, אתה צודק. כל כוח, כל כוח שנים, כן.
אז מה שאני רוצה לומר זה שבעצם ישראל צריכים לצפות לישועה כל יום, להאמין בישועה כל יום.
נכון, נכון. מה שאתה אומר זה בדיוק אותו דבר לגבי התשובה. כתוב שיש לנו בשנה 10 ימי תשובה. מה זאת אומרת? וכי האדם לא צריך לחזור בתשובה כל יום? וכל יום אנחנו מתפללים בתפילת 18. החזירנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אז למה אתה עושה... אתה מדבר על 10 ימי תשובה, אתה מדבר על אלול ו10 ימי תשובה, אלא התירוץ לשאלה הזאת הוא תמיד אותו עיקרון. העיקרון אומר ככה, שנכון שבכל יום אפשר לתקן הכל, ואפשר בכל יום לזכות לגאולה. זה נכון. אבל אז צריך לצבור המון זכויות. לעומת זה, כשאנחנו חוזרים לזמנים שמצד ערך הזמן יש פה בניסן, יש פגישה בין האדם לבין הזמן לבין התוכנית האלוקית של סדר העולם, אז זה מאפשר הרבה יותר בקלות להתגבר על המכשולים. זה בדיוק אותו דבר כמו 10 ימי תשובה. ודאי שכל יום אדם יכול לחזור בתשובה. ודאי שכל יום אדם יקבל את תשובתו של אדם. אם האדם יחזור בתשובה. פשיטה, היום אם בקולו לא תשמעו, נכון, אמרת נכון. אבל יחד עם זה, בכל זאת צריך לדעת, שכשחוזר הזמן הזה של גאולת מצרים, אז זה לא רק מצד האדם, אלא זה גם מצד סגולת הזמן. והזמן הוא עכשיו ראוי, הוא מוכן. למה? בגלל שניסן זה זמן של התחדשות. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התואר נשמע בארצנו. זה ברור שזה יותר קל לחדש עולם בזמן שגם המציאות הטבעית היא במציאות של התחדשות. כל עניין, יש לנו מצווה מיוחדת לגבי חג הפסח. אתם יודעים מה המצווה המיוחדת? לגבי עניין הזמן, יש לנו מצווה מיוחדת. כתוב בפרשת ראה, שמור את חודש האביב. יש חובה מיוחדת שחג הפסח יחול באביב. ובשביל זה מוכנים לשנות הכל. כולל להוסיף חודש בשנה. כמו שנה שעברה, פתאום עוד חודש אדר. מה קרה? בדרך כלל 12 חודשים. לא, השנה זה יהיה 13 חודשים. למה? כי לפי החשבונות שלנו סנהדרין, ולפי מה שאנחנו מעריכים סנהדרין, זה לא יצא בדיוק באביב, ופסח חייב להיות באביב. מה יקרה? אז אם זה לא יהיה באביב, זה משנה, אז נחגוג את הגאולה, זה לא משנה מתי. לא, כי אתה צריך להבין שיש התאמה נפלאה בין סדרים אלוקיים והסדרים הטבעיים, שהם ממקור אחד. הגאולה צריכה להיות בזמן שבטבע יש התחדשות, זה הולך ביחד. העולם מתחדש, האדם מתחדש, הטבע מתחדש, הכל מתחדש. ולכן גם ראש חודש ניסן שחל השבוע מצוין בתורה כזמן של התחדשות. החודש הזה לכם, ראש חודשים. מה זה ראש חודשים? ראש להתחדשות. ראשון הוא לכם לחודשי השנה להתחדשות. אז יוצא שככה, חודש ניסן הוא זמן שמתאים להתחדשות, ולכן הרבה יותר קל אז לחדש. חדש מציאות שעד עכשיו לא הייתה קיימת. מציאות של חירות, מציאות של חופש, מציאות של אור. אחרי החושך של ימי החורף, האביב, אביב זה אותיות אב, יוד בית. כי חודש ניסן הוא אב ליוד בית חודשי השנה. לכן שמור את חודש האביב. תעשה אותו אב ראש ליוד בית חודשי השנה. כי הוא בא להביא לעולם רוח של רעננות, של התחדשות, של שינוי לטובה. מאפלה לאורה. זה כל העניין. לכן יש סגולה בזמן.
כן, אז לפי המקורות שאמרת בגמרא, ומה שאמרת על אליהו הנביא, שהגאולה תבוא לידו, זה מבטל את הגאולה שתגיע בזכותנו, בזכות מעשינו דברים יום.
לא, אני אמרתי שזה לא מבטל, אמרתי הפוך, שזה הופך להיות התאמה. למה אנחנו כל כך צריכים להתכונן לחג הפסח? חג הפסח זה לא חג שבא מעצמו, זה חג שדורש מצד האדם המון הכנות. זה אולי החג שדורש הכי הרבה הכנה. צריך לנקות את החמץ מהבית. צריך לנקות את החמץ מעצמנו. צריך להשבית שיעור מבתיכם, וצריך לעומת זה להכין מצה. זה דורש המון הכנות. כן? 30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג, זה נאמר רק על חג הפסח. אתם יודעים שזה נאמר על חג הפסח. אז למה זה ככה? בדיוק, כדי שבאמת תהיה התאמה בין השתדלות האדם ומה שבא מצד האדם ומה מצד השמיים. הגאולה האמיתית, הגאולה השלמה, זה המפגש בין הסדר האלוקי והעבודה האנושית. לא רק מצידנו, לא רק מצד הבורא, אלא אנחנו עובדים יד ביד להביא גאולה לעולם. זה כל העניין. גם ביציאת מצרים, אגב, הכל לא, הדברים לא נעשו רק מבידי שמיים. משכו וקחו לכם, היינו צריכים בעצמנו גם להשתדל. מה קוראים לזה שבת הגדול? כי נעשה נס גדול, שבני ישראל לקחו את האליל של מצרים והלכו לשחוט אותו. אז גם מצידנו, והיה גם צריך לשים את הדם על המשקוף ועל מזוזות, הבית. זאת אומרת, אין דבר, גאולה אמיתית זה גאולה שהיא בעצם שילוב כוחות. שילוב כוחות מצד האדם, ומצד כמובן הבורא שפוקד על הגאולה. זה לא מבטל כלום, ההפך. זה כל העניין של חג הפסח. זה כל מצד הריבונו של עולם, פקוד פקדתי, שהוא קובע את הסדר, והאדם מתעורר להיות שותף לריבונו של עולם בגאולה, בשינוי העולם. ההפך, עד רבה, אנחנו לומדים את הסדרים האלוקיים לא כדי להיות צופים. יש הרבה אנשים שככה מציירים את העניין. בוא, אני אגלה לך, אתגלה לך את סודות הגאולה, כדי שתחשב באיזה מקום טוב, ואתה תוכל לראות ולצפות איך הדברים מתנהלים. אתה בפנים, חביבי, אתה לא בחוץ. אתה לא צופה. זה לא איזה הצגת תכלית שבו הקדוש ברוך הוא יראה לך איך פה הכל אף לכל כיוון, ואתה רק מסתכל. אתה חייב להיות בפנים. אתה חייב למסור את הנפש. כמו שהיה ביציאת מצרים, שהם נדרשו למסירות נפש, ללכת לקחת את השה של מצרים וללכת להקריב אותו. והם סיכנו את עצמם עד מאוד. אבל משה רבנו אמר להם, זה ככה זה עובד. זה, אנחנו שותפים לריבונו של עולם בגאולת העולם. טוב, אז בואו נחזור למה שאומר המהר"ל. ומפני כי ישראל, הם האדם באמת. כלומר, עם ישראל מגלה, חושף את מדרגת צלם אלוקים שבאדם. כאשר אמרו ז"ל, דרשה של רבותינו על הפסוק ביחזקאל, אתם קרויים אדם שנאמר, ואתם צוני, אומר הקדוש ברוך הוא על ישראל, אתם צוני, הצון שלי, צון מריתי, אדם אתם, אתם קרויים אדם, לפיכך ייכנסו בגדר האדם אשר אמרנו למעלה, שהמהר"ל אמר למעלה, שהאדם לא יכול להופיע בפחות מצורתו השלמה, ואם הוא לא מופיע בצורתו השלמה, כאילו בטל במציאות, כאילו איננו, אין חצי אדם, או אתה אדם או אתה לא אדם. ולפיכך ייכנסו בגדר האדם אשר אמרנו למעלה, כמו שהאדם הוא צורת בעלי החיים שאינם מדברים, וכאשר אין האדם על השלמות, אז הפוך יוצא, הוא ירוד לפני בעלי חיים שאינם מדברים. כלומר, או הגוף שולט או הצורה שולטת. האדם צריך להיות השולט, הורדו בדגת הים. זה צריך להיות הסדר האמיתי. ואם האדם לא יופיע בשלמותו, אז כל חלקי הטבע עולים עליו. כן? החומר עולה על האדם, כמו שמצאנו במבול, שהמים שמסמנים את החומר, שטפו את כל העולם. מגדל בבל, שליש עולם נשטף. כל פעם שאתה רואה מצב כזה, מציאות כזאת, שפתאום החומר בא וגובר על האדם, הוא לא נרתע מלהיות גובר על המציאות, מציאות החיים של האדם על פני כדור הארץ. מה זה אומר? זה אומר שהאדם הוא במצב ירוד. אם פתאום אתה רואה שהמים עולים ועולים 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 ושוטפים, והם גוברים. לעומת זה, מסביר בספר הזה, למה משה רבנו נקרא משה? כי מן המים משיתיו. כלומר, אף על פי שהפקודה של פרעה הייתה להשליך כל הבנים ליאור, ומחשבתו הייתה שיטביעו את הכוח הזה שנקרא ישראל במעמקי המצולות של המים, שהם חומר בלי צורה, הנה משה הוא כוח הגובר על הצורה. וסליחה, הוא הצורה הגובר, הוא הכוח הגובר באמת על החומר. הוא צורה שהיא כוח הגובר על החומר. ולכן, כשמשה רבינו אחר כך יגיע מול הים, אז הים מסתלק. זה יוצא הפוך. כן? יש בעולם שני מצבים. או הים עולה על היבשה, או הים בורח מפני האדם השלם. קריאת ים סוף זה סוד הים הבורח מפני האדם השלם. לכן הוא נקרא משה, כי מן המים משיתיו, זה מהותי השם הזה של משה רבנו. זה לא איזה כינוי שביטיה בת פרעה נתנה לו. היא על ידי זה, בעצם ברוח הקודש, היא הבינה מהו באמת הערך של משה. משה זה צורה, כוח הגובר על כל חומר. החומר נכנע בפני משה. כבר ביותו תינוק, המים האלה של הנילוס לא יכולים עליו. הוא ניצל לא רק בגלל שאמא שלו הכינה לו איזה טבע יפה, ככה היו, כולם יכולים לעשות, אז מה הבעיה? אז כל האמאות יקחו, יעשו טבע, ישימו שם את התינוקות, ונגמר, נתבטלה הגזרה של פרעה. אלא זה לא עובד עם כולם, זה עובד עם משה. למה? כי משה הוא במדרגה הזאת, הוא מדרגה של צורה, ועד רבה, המים נכנעים לפניו, כמו שמצאנו בקריאת ים סוף. כן? כלומר, הצורה הגוברת על החומר. ואם זה לא ככה, והצורה היא לא שלמה, משה רבינו הוא בעצם הופעת צורת האדם השלם, שמו נרמז כבר בחומש בראשית, בשגם הוא בשר, בשגם זה גמטריה של משה, שהוא צורה שלמה של אדם, וכל הטבע נכנע לפניו, ואם לא, אם האדם הוא לא ישלם בצורתו, אז יהיה הפוך. אז האדם יהיה משועבד לכוחות הטבע, זה מה שהיה במצרים. ולכן אומר המהר"ל, וכאשר אין האדם על השלמות, הוא ירוד לפני בעלי חיים, שאינם מדברים, ודבר זה ראוי לצורה מצד עצמה. לכך מצרים אשר נקראים בשם החומר, כדכתיב, אשר בשר חמורים בשרם, כאשר לא היו ישראל בשלמות שלהם, כל עוד לא הגיעו לבשלות כזאת, שהם צורה שלמה, היו משועבדים למצרים, הפך אשר ראוי להיות, הצורה גוברת ומושלת. וידוע כי כאשר היו ישראל במצרים, לא היו ישראל בשלמותם אשר ראוי להם, כי עדיין לא הגיעו אל 600 אלף. המספר הזה של 600 אלף מבטא צורה שלמה. צורה שלמה זה בעצם איברים, 600 אלף, שכמו שגוף שלם מבטא נפש שלמה, אז 600 אלף זה הגוף השלם של האומה הישראלית, שמבטא המספר הזה שלמות הנפש. כן, אבל כל עוד לא הגענו לזה, כי עדיין לא הגיעו אל 600 אלף, ולפיכך היה נותן המציאות, כי יהיו ישראל משועבדים למצרים. זהו הטעם מה שהיה שיעבוד ישראל תחת אומה החומרית. כי הצורה שם הייתה משועבדת לגוף, אבל הגיע הזמן להופיע את הצורה בעולם, לגלות סוף סוף צלם אלוקים שבאדמה כללי. וזהו, הגיע הזמן, אי אפשר להמשיך ככה. אי אפשר ככה להמשיך את ההיסטוריה האנושית, שהעיקר יהיה תפל, והתפל יהיה עיקר. ישראל, הצורה, מצרים, החומר, ואז מי שולט? החומר. התפל עיקר, והעיקר תפל. זהו, כשישראל הגיעו להיות בשלים לזה, אז אי אפשר כבר, אי אפשר היה לעצור את זה. כשרבינו אומר לפרעה, אתה לא תוכל לעצור את זה, אתה לא מבין את זה. זה כמו תינוק שקלו לו 9 חודשים, לא יעזור כלום. הוא יצא, או באופן טבעי, או בניתוח, לא יעזור שום דבר. חייבים להוציא אותו משם. כי זהו, הוא בשל כבר לחיים. וישראל יצאו מפה, אומר משה לפרעה. כל מה שאתה תנסה לעצור ולחסום, זה לא יועיל לך, אתה לא מבין את זה. זה שינוי קוסמולוגי שעומד להיות כאן. וכמו כן תמצא באדם הפרטי, כאשר האדם אינו בשלמות, והוא בילדותו החומר מושל על הצורה. עד שהחומר מנהיג האדם הולך אחר דברים שהמעשה גוף שהוא חומרי, זה האדם כל עוד הוא לא בשל בצורתו הנפשית. נכון? בילדותו והתבגרותו הוא מתנהג, הוא עושה הרבה שטויות, כי הוא הולך אחרי הגוף, והצורה מנהגת את האדם, עד שגדל האדם, ואז הצורה מושלת על החומר, והצורה מנהגת את האדם, ובהכך החומר הוא מקבל הנהגה מן הצורה. כלומר, זה מתהפך בשלבים ראשונים של החיים, האדם אין בו דעה, לכן קטן פטור בנזיקין. למה? כי אין בו דעה. החומר מושל שם, ולא הצורה. עד שהאדם גדל, ואז הצורה אצלו קונה מדרגתה השלמה, ואז היא הופכת להיות מושלת על החומר ומנהיגה את הגוף, עד שגדל האדם, ואז הצורה מושלת על החומר, והצורה מנהגת את האדם, ובהכרח החומר הוא מקבל הנהגה מן הצורה, וכך מתחילה היו ישראל תחת יד מצרים, וכאשר היו שלמים, היו ישראל גוברים על מצרים, שם החומר ואבן זה מאוד. זאת אומרת, המהר"ל אומר ככה, שזה יציאת מצרים בעצם, תסתכל על זה כמו התפתחות האדם. זה, יש התפתחות האדם הפרטי, ויש התפתחות האדם הכללי. ויציאת מצרים זה בגרות של הצורה האנושית באדם הכללי. ואז הכל מתהפך. והנשמה מושלת על הגוף ושולטת על הגוף. וישראל הופכים להיות הגוברים, ומצרים הופכים להיות התפלים. וכשהם מנסים להתנגד לזה, אז מאבדים את עצמם. הם יכולים לקבל את ההנהגה, כן, משה רבינו בא למצרים, כדי בעצם להגיד מי פה המנהיג האמיתי. ואם מצרים מנסים להתנגד, אז הם מקבלים מכות. כמו שהחמור, כדי להניג אותו, אתה צריך לתת לו מכות. אחרת הוא לא מוכן ללכת לכיוון הנכון. אז זה מה שקרה עם מצרים.
מה שאמרת מקודם, שהחומר הוא משול למים, בסוף
נכון, בדיוק, כי הם רצו להישאר חומר בלי צורה, אז בסוף הלכו לאיבוד בחומר עצמו, נכון מאוד.
הצורה אצל בן אדם והתובנות השכליות
והרוחניות, בדיוק, וכוחות הנפש, כמו שהכוזרי מסביר, שמי זה החסיד? זה המושל. הוא מנהיג את כוחות הגוף, לא הגוף מנהיג אותו, אלא הוא נקרא מושל. האדם השלם הוא חייב להיות מלך. זה הגדרה של אדם. אדם צריך להיות מלך. שלושה כתרים, כתר מלכות, כתר כהונה, כתר תורה. וזה אתה חייב להיות, כל אחד צריך להיות מלך על עצמו, צריך להיות מנהיג. לא שהגוף וצורכי הגוף יניגו אותו, אלא הפוך. שבוע טוב.